שלומכם, אהובה איתם ורבותיי, אנחנו עומדים בסייעת דשמיה לעילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל, מרת חנה בת רב יצחק יונה, מרת אלתא חנה בת רב מאיר זאב ורב רב שמעון בן חיים אליעזר, רב ארמן יעקב שחנה, רב יואל בן פנחס הלוי. והשיעור מבוסס על תורתו של מרן הגאון רבי יצחק קוטנר זצ"ל. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. הילנו בכאן מעין ברכת התורה מחודשת ונוספת לברכת התורה הרגילה. ובאמת מוכרח שיהיה כאן נוסח של ברכת התורה מיוחדת, שחידוש נפלא גדול מצאנו כאן בהגדה. ברוך שנתן תורה, שבהגדה משמש כהקדמה לכנגד ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דברת תורה, ואחד מהם הוא הרשע שמוציא עצמו מן הכלל. והלו בדיני תלמוד תורה נאמרו דברים חריפים על המלמד תורה לתמיד שאינו הגון, ומזה שהוא שווה מלמד זה לזורק אבן למרקוליס, זאת אומרת מעשה של עבודה זרה, שמע מינה שהלך שם תורה ממלמד כזה, שאי אפשר לדמות חפצה של תורה לזריקת אבן למרקוליס. ומה לך אינו הגון חמור וגדול יותר מאשר הבן שמוציא את עצמו מן הכלל? ולכן נשאלת היא השאלה בכל תוקפה, מה היסוד להתיר דיון איתו ולהיכנס איתו למסע ומתן של תשובה, לו תהי בצורה של הקה את שיניו? יש לנו פה שאלת פצצה. איך אפשר בכלל לדון עם הבן הרשע? אסור לעמד תלמיד שאינו הגון. ערש עלינו לדעת שהגאולה ממצרים באה דרך יד חזקה, היינו דרך דילוג שלא בהתחשב עם הזכויות של הנגאלים, אלא עד רב, למרות הכתרוגים והחשבונות של הללו עבדי עבודה זרה והללו עבדי עבודה זרה, בכל זאת נגאלו. ואם באנו לשאול לאיזה מידה קבועה של הנהגה משתייכת היא הנהגת יד חזקה, ראינו עונים ששמה של המידה היא כל אמונה, אין עוול. הגדרתה של מידה זו היא לא כתפיסה רגילה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אלא שלפי לשון חז"ל יוצא לנו שיש כאן תיאור של מידתו יתברך שהאמין בעולם ובראו. והיינו שעצם תוכן מידת אמונה היא ביטחון, סמיכות דעת בזולת, על ידי זה שמוצאים אותו נאמן. והמידה כנגד מידה לאמונתנו בו יתברך הוא כל אמונה שהוא כביכול מאמין בעולם. ומידה זו מחייבת שאף על פי שלשעה אין הטוב שבעולם מתגלה להדיה, בכל זאת סומך הוא עליה ומאמין שעתיד להתגלות, ושהטוב בעצם תמון בקרבו. וכאן נכנסת היא פעולת יד חזקה. לפי הראות השטחית, אין כאן זכות לגאולה על האדרבי, ואדרבי יש כאן. הלו הללו והללו, ומי אולמה דהי מאין, למה אנחנו יותר טובים מהם? וכאן פועלת כל אמונה. אם אין הטוב ניכר עכשיו, סוף הזכויות להתגלות ויהיה טוב. ותשובה זו לכתרוגים, שיהיה טוב, אפילו אם לא נראה עכשיו, היא מידת ביד חזקה, שהיא דוחה את המקטרגים. ובכדי להבליט נקודה זו ולהראות את תכונת הכתרוג שנכנסת כחלק מרקמת הדרגה של גאולת מצרים, היה בדווקא להכניס את שאלת הרשע לתוך סדר שאלת הבנים. שאלת הרשע היא המייצגת את כוח הכתרוג. לזה עונים לו על משקל הקה את שיניו, היינו בחינת יד חזקה, הדוחה את הכתרוגים מעיקרן. אבל דבר זה, כלומר מציאותם של מקטרגים על הגאולה, היא טייץ', דהיינו ביאור בדרגת הגאולה, שדווקא משום שהגאולה היא בדרך יד חזקה, דווקא משום כך נולדים כתרוגים. והיינו שיש בדווקא שהבן הרשע ימצא את מקומו בתוך סדר סיפור יציאת מצרים. ולזה באה מעין ברכת התורה מיוחדת כהקדמה לפסקת כנגד ארבעה בנים דברי תורה. שנכון שדיון עם רשע נידון בבחינת זורק אבן למרקוליס, אבל כאן מהווהו הדיון איתו ביאור בדברי תורה, וצריכים גדר מיוחד להכנסת בן הרשע לתוך הסדר. הדברים נפלאים ביותר. סוג אחר של ברכת התורה, זה סוג אחר של תורה. אחד מבני החבורה שאל את מרן זצ"ל, מה ביאור עניין לא יחרץ כלב לשונו, הנאמר בשעת יציאת מצרים. ועל זה באה התשובה, הכלבים מאופיינים בחז"ל כבעלי חוצפה, ומושגי העולם רגילים לתפוס שחוצפתם של כלבים היא בכוח הנביחה והנשיכה שלהם. כמו שאמרו, היגדל כלב רע בביתו, ולא תשים דמים בביתך. אמנם כל זה רק במושגי העולם. אצלנו חוצפתם היא בזה שהם מתקרבים לצורת אדם, ונחשבים ומחשיבים עצמם כנאמן וכרע לאדם. כמו שאמרים באנגלית, man's best friend. אף אחד משאר בעלי החיים לא ירגיש עצמו נאמן לאדם, שהרי אינו מסוגו, וזוהי חוצפתו. ובעולם שאינו מרגיש הייחוד במעלת אדם, לא ירגיש שבחוצפה תמונה ביחס הכלב למין אדם. ומניעת הנביחה מכלבים ביום יציאת ישראל ממצרים, מבוססת היא על ההכרה, שבאותו רגע נוצר האדם של קדושה של כנסת ישראל. ולא יהיו מאמצים להתדמות, לא יהיו מאמצים להתדמות אליהם כקוף בפני אדם. בשעה שמופיע אדם בכל הדרו ותפארתו וכבודו, יתבטלו ממילא המאמצים להתדמות אליו. והיינו, לא יחרץ כלב לשונו. נפלא מאוד, כאן יש גילוי צורת אדם, לכן הכלב שותק ואין לו שום דמיון ושום השוואה ושום ערך לצורת אדם האמיתית. עכשיו ברצוננו צופר טייצ'ן הפוסק חומש. אנחנו רוצים לבאר פסוק בחומש הנאמר בעניין חטא העגל. כתוב בפסוק, שרו מהר מן הדרך חולי, עשו להם עגל מסכה והשתחוו לו והזבחו לו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. והנה מצד הזכרת החטא שבדבר היה צריך הכתוב לסתיים והזבחו לו. מצד העבודה זרה היה מספיק הפירוט של עשיית העגל והשתחוואה וזביחה, ואין צורך בהוספה של ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. איך מצטרף כאן לחשבון החטא זאת האמירה, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הנה מוזכר הדבר כמה פעמים בדברי הראשונים, מובא בגרא גם כן, שברית אינה מופרת על ידי חטא, ואין חטא מונע ברית. אולי מוצאים לנו סתירה אחת בעניין זה בדברי הרמב"ן, שהרי בדברו על ברית בין הבתרים הוא מסביר שהיה צורך לכריתות ברית זו, נוסף על ההבטחה על הארץ שכבר נאמרה לאברהם לאחרי היפרדו מלוט, משום שההבטחה יכולה להתבטל בגרמת החטא, מה שאין כן ברית שאין חטא נוגע בו או מונע אותה. אבל בדברו בעניין השבועה שלאחר העקידה, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך, וירס זרעך את שער אויביו, פירש הרמב"ן שהיה צורך לשבועה זו, שלא יחיה זרעו לעולם, ושלא ייפול ביד אויביו, ולא יקום לעולם, משום שאין שום חטא מונע את הניתנת דרך שבועה. ואם כן, ניצבת היא השאלה לפנינו. הלא דרגת ברית כבר מבטיחה שלא תבוא מניעה בקיום הברית. ומה הצורך ההוספה בשבועה שתבטיח את הבטוח מכבר? ולא עוד, אלא שלאחר חטא העגל מבקש משה זכות השבועה, זכור וכולי אשר נשבעת, ולא בזכות הברית. מהי העדיפות בשבועה אם כן? ויתבאר מתוך הקדם דברי המשנה, שאומר אכתה והשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה, או אכתה ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. ואיך זה? הלא אין לך דבר עומד בפני התשובה, ולמה תבוא מניעה לכפרת יום הכיפורים או תשובה במקרים ידועים אלו, ולא הוזכרו מקורות או ילפותות למשנה זאת בחזל? אמנם היסוד מובן מאליו, שהרי לעולם לא תמצא ברית לעונשים, ורק לטובות היא באה. ומה שנקראת פרשת התוכחה כדברי הברית, בדברים חפחת, סמכתת, שם הכוונה היא לצד הטוב והברכה, ובאם לא ישמו מילה, תחונה הכללות בהיעדר אותן ברכות. ומוכרח הוא כך, שהרי ברית היא ביטוי ליחסים נפשיים עמוקים וקרובים ביותר, בבחינת נפשו קשורה בנפשו, והתקשרות כזאת יוצרת קריטות ברית של חסדים. אבל אנשים אינם אלא תוצאה של התקשרות. והנה תשובה וכוח הכפרה שיום הכיפור הוא כולו חסד. אבל אם אחד משתמש בחסד זה, בכפרה זו, להרבות בחטא, דוגמת האומר אכתה ואשוב, אכתה ויום הכיפורים מכפר, הרי אין כאן חסד, אלא שהחסד הפך להיות מכשול לאדם. שהרי דווקא משום שהוא סומך על החסד, הוא מוכן לחטא. ובשל שבחינת החסד נמחקת, הרי הלכה ממנו כוחו. הלכה ממנו כוחו של החסד. שחסד הוא מכשול, תרתי דסתרי הם. ולכן במקרה זה באמת פגע החסד, ויום כיפור אינו מכפר. והחילוקים בין אומר אכתה ואשוב אכתה ויום הכיפורים מכפר אינם נוגעים לנו כעת. שני מאמרי חז"ל. אז אי אפשר להשתמש בחסד של הכפרה ליום כיפור, של יום כיפור, לחץ, אם כך הוא עשה, הוא מאבד את החסד. והנה הכלל הנעל נוהג הוא בכל הבריתות. אם בני ישראל יעשו לתקיפים, ובאמת תקיפות היא להיות בעלי ברית, וינצלו תקיפות זו לרע ולחץ, הרי בפעולה זו מבטלים הם את כוח הברית, שברית וחטא עונש תרתי דסתרי הם. ובעניין יציאת מצרים נאמר ואזכור את בריתי, והתקיפות ברית זו סמכו החוטים בעגל, והוא אמרם אל אלוהי ישראל אשר עלוך מארץ מצרים, אין לכם לפחד מהחטא, הרי תקיפים אתם ובעלי ברית אתם, ועלו על ברית זו מבוססת היא על אתכם מארץ מצרים. והיינו שמילים אלו משמשות מקור של הסתה ופיתוי להתעורר ולפעול את החטא. והוא שהכתוב הוסיף אלה אלוהיך ישראל אפילו לאחר ההזכרה והפירוט של סעיפי עבודה זרה שמצד עבודה זרה שבחטאם, הרי עדיין בני ברית הם, אבל מצד אמירת אלה אלוהיך הוחמר מצבם ונתבטלה מהם הברית, שהרי נצלו את הברית לשם מכשול ועזל ממנה תכונת החסד. וברית שאינה חסד איננה יכולה להיות במציאות. ומי שנתבטלה מהם הברית הצטרכו על כורחם לכוח השבועה, שהיא נשארה בתוקפה אפילו בשעת עונש ומכשול, בין לרעה בין לטובה. וזה שהוצרך משה לבקש על זכירת השבועה. ובזה מוכנים אנו לדייק בדברי הרמב"ן ולהפריד בין ברית ובין שבועה. והיינו שהזדהות זאת בין ברית וחסד איננה נמצאת בעניין שבועה, ששבועה באה לשם עונש כשם שהיא באה לשם חסד וטובה. כמו שכתוב, כל גזר דין שיש עמו שבועה, אז זה גם עונש וגם חסד. ופרט זה, גדול כוחה של שבועה מזו של ברית, שהיא איננה מתבטלת אפילו בשעה שמנצלים את כוחה לשם מכשול. והיינו הברירות היתרה שבשבועות העקידה, שבשבועת העקידה, אפילו לגבי ברית בין הבתרים. וראה ותבונן שבעניין ברית בין הבתרים אומר הרמב"ן שאין החטא מונע אותה. ואילו בעניין השבועה הוא אומר שאין שום חטא פוגע. ראשון הראשונים היא בקיצור, אבל בהוספת מילים שום. שוב, רמב"ם בברית הלטים אומר שאין החטא מונע אותה. שבועה הרמב"ן אומר שאין שום חטא פוגע. אז בהוספת מילת שום בא הרמב"ן להראות על התקיפות היתרה שישנה לשבועה. שאף פי שבדרך כלל אין חטא מונע ברית, מקום מקום מנצל את הברית עצמה לחטא, תורת הברית מתבטלת ממנה. אבל שבועה אין שום מהלך מבטלת אותה, אפילו ניצור כוח השבועה עצמה. ולא עוד, אלא שדווקא בפרשת העקידה אומר הרמב"ן שיש בה כאן הבטחה שלמה לגאולה עתידה. הרי שאם כל הוודאות והברירות של ברית, עוד היה חסר בו התוקף לראות בה הבטחה שלמה עד שנשבע לו. ולסיום דברי הרמב"ן על הפסוק והאמין בהשם ויחשבה לא צדקה, הוא אומר, ומעתה לא יירא פן יגרום החטא, עכשיו הוא לא מפחד שיגרום החטא, ואף פי שנבואה הראשונה חשב שתהיה על תנאי וכפי שכר מעשיו, עתה כאבן שבטיחו שלא יירא מן החטא וייתן לו זרע, האמין כי נכון הדבר מאים האלוקים, אמת לא ישוב ממנה, כי צדקת השם היא ואין לה הפסק, כעניין שכתוב בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב, פסוק בישעיהו. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, עכשיו פה הוא מבטיח לו שיהיו לו בנים, הוא ידע שהחטא לא ימנע זאת, כי זה כמו שבועה, וכשיש שבועה אז אין החטא מונע ופוגע. והדברים היו נפלאים. אז למדנו על העניין המיוחד של בן הרשע בליל הסדר, למדנו על הכלב שהוא נאמן ורע לאדם, אז רצינו לבטל את ההשוואה הזאת בין כלב לאדם, שהם לא יהיו שווים. וגם שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה ואמרו אלה אלוהיך ישראל, שלכן אין כבר ברית, כי הם השתמשו בברית כדי לחתור. אין לכם מה לדאוג, יש לנו ברית. וכשמשתמשים בברית נגד כדי לחתור, אז מאבדים את הכוח של הברית. וכבר אין ואזכור את בריתי. והדברים היו נשגבים ונפלאים. בעזרת השם אנחנו עוד נמשיך ללמוד מתורת מרן זצ"ל. שלום שלום, בלי נדר, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.